חדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן. שלום ולילה טוב למאזינים שאיתנו כאן בכל חי. אנחנו בתוכנית חדשה, קודם כל. פנחס בינדר הטכנאי שלנו הערב, נתי שולמן המפיק. עוד מעט ככה ניכנס לתוך התוכנית, נבין ביחד לאן אנחנו הולכים. סדר רביעי, הייתי אומר תרתי משמע. בעולם הישיבות יש את בחירי בני התורה שעכשיו עושים סדר רביעי כל ערב, אחרי סדר שלישי. לתוך הלילה הסדר הנוסף של לימוד אחרי סדר שלישי, ואנחנו גם בימי רביעי, אז יצא לנו ככה טוב לפתוח כאן את הבית מדרש האקטואלי הזה. אנחנו בתוכניות שלנו בשבועות הבאים ובתוכנית הזו נעסוק גם בענייני היום, ונרכיב על עצמנו משקפיים ייחודיות כאלה ש יראו לנו את המצב הנוכחי בעיניים ובזווית הראייה של גדולי רבותינו זכר צדיקים לברכה. מיד אנחנו נפתח כמובן את התוכנית הזו, נספר לכם שבשעה הבאה אחרי חדשות השעה 12 אנחנו ממש נשב כאן בחברותה ונלמד ביחד סוגיות אקטואליות מרתקות, מעניינות, וננסה להבין מה בסוף קובעים פוסקי הלכה, גדולי הדורות, בשאלות הקריטיות, הקיומיות, שעסקנו בהם השבוע, בחדשות, בכותרות, לפעמים גם בפוליטיקה. היום למשל הערב אנחנו נעסוק בשאלה מרתקת ומעניינת, האם יש דבר כזה שהרג של חף מפשע תלוי במחשבה של ההורג או רק בביצוע? האם זה נקרא שוגג? ניקח לדוגמה את המקרה הקשה ברצועת עזה, שחיילים פתחו באש לעבר שלושה חטופים שניסו לברוח מהשבי והרימו דגל לבן וכתבו הצילו ו עשו את כל מה שהם יכולים לעשות כדי שלא יראו בהם, אבל בסוף חיילים בתוך מלחמה חוששים מכל אחד, בפרט שהיו קודם לכן כל מיני מחבלים שהתחזו לאנשים שמרימים ידיים, בסופו של דבר ירו בהם לצערנו הרב. מה ההלכה אומרת על המקרה הזה? ומדהים לגלות שהכל כבר כתוב, הכל כבר מופיע, ממש דוגמאות זהות, דברים מרתקים מאוד שנביא אותם לכאן בשעה הבאה. נשב פה בחברותה ונלמד את הסוגיה הזו כמו שצריך, ואולי גם מאזינים יוכלו להצטרף תוך כדי השיחה ולהגיד, להעיר הערות או תובנות, או מישהו ראה ספר נוסף או איזשהו דבר נוסף שיכול לחדש לנו. זה תמיד יהיה טוב ומעניין. בהמשך גם אנחנו נפרסם מייל מיוחד לכתיבה של מי שרוצה להוסיף על הדברים שנאמר כאן או שנלמד כאן, מראה מקומות, הרבה מאוד דברים שהציבור יכול לתרום ולהוסיף לשיח שננסה לעסוק בו היום. אז אנחנו נפתח את השעה הזו, בערך בעוד כרבע שעה גם נפתח פה את קווי הטלפון, מאזינים יוכלו להתקשר, לדבר, לשוחח. אני רק מקדים ואומר, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזו ובכלל את התוכניות, אני לא על תקן כאן משיב או איזה רב שעונה על שאלות, או יש פה ברוך השם בכל חי כל כך הרבה מגידי שיעורים ורבנים והרב נויגר שאל, שבאמת עוסקים בשאלות ועונים לכל שאלה. אנחנו כאן יותר כדי לשוחח ביחד, ללמוד ביחד, לדבר ביחד, ועוד מה תוך כדי התוכנית הזו גם להתכוונן ונבין אחד את השני, ואני אשמח שמאזינים יוסיפו מדבריהם הם על העניין. בשבועות האחרונים אנחנו כמובן עסוקים סביב המלחמה הקשה הזו, מלחמת חרבות ברזל, ולצערנו הרב הפיל לחללים רבים, שלא יהיו יותר אמן בעזרת השם. והשבוע תפס את אוזננו, אני בטוח שכל מאזין, כל מאזינה שמעו את הדברים המרטיטים של המגיד הרב ברוך רוזנבלום, עם ההותר לפרסום, הותר לפרסום, שכולנו צריכים להיות נושא עמו, אנוכי עמו בצרה, נושא בעול הציבור, בצרת הציבור, שאדם לא ילך לביתו ואומר שלום עלייך נפשי, כמו שהגמרא אומרת, אני לא מעניין אותי מהצרה של הציבור, אלא ההפך, אדם ילך ויקח חלק ונטל בצער שיש בציבור, אם אנחנו נמצאים בעת כזו, בעת צרה כזו, בעם ישראל. סביב השאלה הזו, כמובן, יש הרבה מאוד התייחסויות של גדולי ישראל. איך אנחנו כבני תורה בכלל מתנהלים, מתייחסים מול מציאות כזו של מלחמה? ואני רוצה לפתוח את הנושא הזה כאן לדיון. על זה אנחנו נדבר, וגם מאזינים שירצו להביא מהבאר שלהם, נשמח להשקוט את כולנו. אבל כמובן דברים עם מקורות ודברים שיש להם במה לאחז. שמדברים בכלל על מושג השקפתי, כל דבר שאין בו דעה ברורה, זה לא הלכה, מותר, אסור, פטור, חייב. הנושא ההשקפתי זה בדיוק כשמו כן הוא, זה ההסתכלות או הדברים שנשקפים כתוצאה מהמצב. פה נולדה המילה הזו, מה משתקף החוצה, מה אנחנו מפיקים מהמצב הנוכחי. כשמדברים על מלחמה, אז ישר כמובן הראש שלנו מפנה אותנו לכיוון המושגים של חיילים וצבא, ואז יש כאלה שמרחיקי לכת ואומרים מלחמת מצווה וצבא דוד המלך, וזה מיד קושר אותנו לדברים שאומר הרמב״ם. אז האם אנחנו בכלל נמצאים תשפ"ד במקומות שבהם אנחנו אנשים הקטנים יודעים לקבוע מה כן ומה לא, האם לזה התכוון הרמב״ם, האם לזה, ובכלל אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, צד אחד של הסיפור, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, עוד מעט נלבן ונבין. צד שני של הסיפור אומר, הרי מקור חיותו של עם ישראל זאת התורה. זה לכולי על מה אין ויכוח. מי שיש לו ויכוח על זה, זה אולי בתוכנית אחרת נביא לכאן את הדברים הברורים שמוכיחים שדף גמרא הוא לא פחות מ-F-15 או F, לא יודע מה יש היום, מטוס קרב הכי מתקדם, שזה נשמע למי שלא מבין ולא התעמק בזה, נשמע קצת הזוי. אבל מי שקצת מתעמק ולומד ומנסה להבין רגע מה זה, איך זה עובד בכלל, הכוח הזה של לימוד תורה, מה זה? למה בלימוד גיאוגרפיה אין את הכוח הזה? למה אין את זה בשום דבר אחר? מה יש בתורה שיש בה כזה כוח? בשביל זה צריך להתעמק וללמוד. זה לא על רגל אחת ולא מן השפה ולחוץ. לכן אני מדלג על השאלה הזו. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שרוב האנשים ששומעים אותי עכשיו מאמינים, יודעים, ובחלקם הגדול גם למדו והבינו והשכילו בשכל שלתורה יש כוח סגולי אדיר, שזה חיבור לשורש עם ישראל, ששני הדברים האלה ביחד, עם ישראל ותורה, כשהם אחד עם השני בשלמות, יוצר בעולם כוח בלתי מנוצח. הראיה זאת ההיסטוריה. תמיד משפט שאנחנו אומרים, שרדנו עד לפה 3,000 שנה, למרות שהיינו תמיד מעטים, תמיד חלשים ותמיד מוכחדים, ושרדנו. ובכל 3,000 שנה האלה, למעט דוד המלך ועוד 2-3, אולי אפילו פחות, אולי 2 נקודות בהיסטוריה, היה לנו צבא, כן, פיזי, מאז תקופת יהושע בן נון ועד היום. אני מדבר על כל הימים שאחר כך, בכלל שיצאנו לגלות, העם היהודי לא נשען על צבא, ובכל זאת הוא שרד. האם מותר כך לזלזל בצבא? מי שאומר כזה משפט? האם הסתכלות השקפתית כזו אוטומטית פירושה הורדת ערכו של חייל שמוסר את נפשו ואת גופו ואת חייו למען ביטחונו של עם ישראל? האם הדברים סותרים האחד את השני, או שזה בא על חשבון זה, או ששניהם צריכים לבוא ביחד? ואיפה אני כבן תורה מנסה להיות בתוך כל הסיפור? איפה? מה תפקידי? אז אם ככה, מה אני? האם אני צריך עכשיו לחשוב 55% יותר על החיילים ועל הצבא, ולשם להפנות את כל כוחי הרוחני או תפילותיי? או שלא, אני צריך לחשוב על כלל עם ישראל ולשם לכוון את כוונותיי ותפילותיי, ובתוך עם ישראל נמצאים גם החיילים וגם החטופים וגם הפצועים וגם הכל. ולמה היא נפקימינה, כמו ששואלים, כן? מה זה משנה איך מסתכלים על זה, או מה עושים עם זה? אז עם זה אני רוצה לפתוח. עם הנפקמינה, זה הנושא השקפתי, זה בדיוק העניין. אז אני אגדיב ואומר שיש פה לפניי מאמרים מתוך שיחותיהם של גדולי ישראל, ראשי הישיבות בדורות האחרונים, מדבר על מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. מכתב של מרן הרב שך שהוא כותב לחייל במלחמת יום כיפור, מתוך שיחותיו של מרן רב חצקי לוינשטיין זכר צדיק לברכה, של הרב אברמסקי, של יש פה של ממש, אני עובר רגע על כל מי שמופיע בדורות האחרונים, כמה מילים של החזון איש. יש כאן התייחסות מאוד מאוד רחבה של מרן רב חיים שמולביץ, ועוד ועוד מגדולי ראשי הישיבות והמשגיחים ביובל האחרון, נקרא לזה, מיקום המדינה. ובתקופות האלה היו מלחמות, היו מלחמת יום כיפור ומלחמת ששת הימים, והיו פגזים שנפלו על ירושלים ועל מקומות נוספים, וישבו במקלטים והתפללו והתחזקו, וחיילים נהרגו במלחמת יום כיפור. מעל 3,000 חיילים לצערנו הרב נפלו חללים, היה פחד אדיר, חוץ מאלמנט ההפתעה שפתאום בעיצומו של יום כיפור יצאו למלחמה נגדנו מהצפון ומהדרום ביחד, אלא היה פחד שאוטוטו המצרים דוהרים לתל אביב, כי ביום הראשון אף אחד לא הצליח לבלום את הכוחות המצרים מסיני. הם כבשו את מוצבי המזח, מה שנקרא קו בר לב, ושעטו לתוך סיני. ביום השלישי כבר מאות חיילים נפלו בשבי, ישראלים. היה באמת פחד קיומי. וישבו בבני ברק, בפונוביץ', במקלט, ושמעו שיחות מהמשגיח, מהאושיבה, ושמעו מה הוא אומר, והכל כתוב. אין הבדל איך קוראים למלחמה, מה הייתה מלחמה. אותו צבא, אותו סגנון, אותו רעיון, והדברים נאמרו כבר. אז אני אקריא פה ושם דברים שרלוונטיים לדיון שלנו, כדי באמת להבין קצת ככה מתוך הטקסטים עצמם. וכשאנחנו ניגשים לגעת בסוגיה הזו, אחרי ההקדמה הזו, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. הרמח"ל כותב בדרך השם ובעוד מקומות, מרן רבנו הרמח"ל, קודש קודשים, איש אלוקים קדוש, הוא כותב בדרך השם שיהודי מגיע לשמיים, הוא לא יוכל לבוא בשום טענה לפני בורא עולם ולהגיד לו, מה אתה רוצה ממני? אני נולדתי עם כישרונות חסרים, או שאני נולדתי במקום בעייתי שלא נתן לי להגיע לייעוד שלי. כי כשכל אחד מגיע לשמיים, אומר הרמח"ל, מראים לו בדיוק מה ציפו ממנו, לאן הוא היה יכול להגיע בכל הכישרונות והיכולות שלו. מגיע ראובן, אומרים לו, אתה יכלת להיות ראש ישיבה מספר אחד בכל העולם. מגיע שמעון, אומרים לו, אתה צריך, היית יכול להיות מזכה הרבים הכי גדול בעולם. מגיע לוי, אומרים לו, אתה היית צריך להיות הבעל חסד הכי גדול בעולם. ולוי אומר, עם כל הכבוד, נולדתי אני, משפחה מרודה, לא הצלחתי לעבוד במקום שהתפרנסתי בו בכבוד, אז איך הייתי בדיוק יכול להיות בעל חסד? מה, מה הדרישה הזאת ממני? מה זאת הטענה הזאת ממני? אומר הרמח"ל בדרך השם שמראים לאדם איך בדיוק לפרטי פרטים, לדקי דקויות, ממש ב... קשה לתאר את זה, אין מילים בעברית לומר את זה בצורה מדויקת, אבל מראים לבן אדם איך בדיוק הוא קיבל את כל הכלים, המעמד, המשפחה, מקום הלידה שלו, הצמיחה שלו, הגדילה שלו, אנשים שהוא פגש בחיים, פרשות דרכים שבהם הוא עבר, צמתים שבהם הוא היה צריך לקבל החלטות, איך בכל מקרה ומקרה, אם הוא היה עושה ככה ולא ככה וככה ואחרת, הוא היה נהיה בעל חסד הכי גדול בעולם. אבל פה בחרת ללכת שמאלה ולא ימינה, וכאן בחרת לדבר עם ההוא ולא עם ההוא, אבל היה לך את זה ביד. היה לך את זה ביד. אל תגיד שלא קיבלת את היכולת. מפחיד. אי אפשר לבוא בטענות. ואם מישהו נולד במקום מסוים, ולפעמים הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, עד כדי כך, איפשהו בחיים הוא פגש מישהו או משהו שנועד בדיוק להוביל אותו לאותה נקודה שבה הוא יכל להכיר את בוראו, וזה מדהים שלכל אחד מאיתנו יש את המסלול שלו, אבל כוח הבחירה, יש לנו בחירה ללכת ימינה, שמאלה, להחליט כך, להחליט אחרת. הבחירה שלנו היא מובילה אותנו לאן שאנחנו, לאן שהגענו ולאן שאנחנו מגיעים. כשאנחנו באים לבחון את השאלה איך אנחנו, כאנשי תורה, כבני תורה, שכל מה שיש לנו וכל הכוח שלנו מושתת רק על מה שקיבלנו מרבותינו, אין משהו חדש. אי אפשר לעולם להמציא גלגל חדש כשמדובר על התורה. אפשר לחדש, אפשר להוסיף, אפשר לפאר, אפשר לבאר. אין חדש. חדש זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. מי שניסה לעשות דברים חדשים בתורה, הוביל לרפורמים, הוביל לכל הכתות שפרשו מעם ישראל, והיו עשרות כאלה בהיסטוריה. עשרות, עשרות, עשרות. אנחנו מכירים את ה... את הצדוקים ואת הדברים הגדולים, אבל לאורך כל ההיסטוריה יש כאלה שאפילו לא נרשמו בדפי ההיסטוריה. ומי שיחקור אחרי כל אותם פורשים מהעם היהודי, מה המכנה המשותף? חדש. נכון שרבותינו עשו ככה, אני מחדש, אני עושה אחרת. הם היו בדור ההוא, בדור שלנו, אתם מכירים את המשפטים האלה, כן, זה התאים לקום המדינה. היום אנחנו צריכים להשתלב, אנחנו צריכים יותר, אנחנו אחרת, אין מה לעשות. הוא אמר, חזוני שזה אמר, שזה היו 600 חרדים, אבל היום יש מיליון חרדים. נראה לך שהחזוני שהיה אומר את זה גם היום? אז רבותיי, אין משהו בדברי רבותינו, גם אם נאמרו לפני 800 שנה, וגם אם הרמב״ם כתב דברים ברורים בהרבה מאוד נושאים, ויבוא מישהו היום ויאמר, כן, לא. הרמב״ם דיבר כי מישהו באותו בוקר פגש אותו ואמר לו שכך זה, אז הוא היה התרשם מהדברים שהוא שמע מאותו בן אדם, ולכן הוא כתב, הנכד שלו אמר לו, אז לכן השולחן ערוך פסק. למה השולחן ערוך פסק שמותר? כי הנכד שלו הכניס לו את המילים לפה, אז... היום ודאי שהוא לא אומר את זה. זה יוצא מהיהדות. אז כל מי שרוצה לגעת בסוגיה שעליה אנחנו מדברים עכשיו בעת המלחמה, חייב להתבסס על מקורות. מאיפה זה? מי אמר את זה? על בסיס מה? כי אם אנחנו נסחפים אחרי התחושות, אוי לנו ואוי ליהדות שלנו. אם אנחנו הולכים רק אחרי הרגשות, מה אני מרגיש ומה אני חושב, אחריתו מישורנו. כשאנחנו מסתכלים בעיניים שלנו ואנחנו אנשים מאוד מאוד קטנים, קל לטשטש אותנו, קל מאוד מאוד לבלבל אותנו. כי בעיניים שלנו אנחנו רואים רק את הפיזי, רואים רק את החיצוני, שומעים רק את מה שמרעיש, נסחפים רק אחרי מה שעושה רוח חזקה. מי אמר אבל שזו האמת? מי אמר שמי שמרעיש הוא צודק? מי אמר שמי שעושה יחסי ציבור כל כך גדולים הוא מוביל לדרך האמת? ולכן קל מאוד להיסחף ולשכוח רגע את הבסיס הישן, היצוק, את אותה, את אותו בטון שאנחנו 3,000 שנה מוסרים עליו את הנפש. ובזה צריך להתמקד כשניגשים לעסוק בשאלה של איפה אנחנו בזמן המלחמה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתגייס, להתנדב, ללמוד. מי אמר, מה אמר, רגע, הכל בסדר, כל הצדדים טובים, אפשר לדון בכל דבר, אבל מתוך מה אנחנו מתחילים לבחון את הדברים? מהי נקודת המוצא? ונקודת המוצא היא הבטון היצוק שרבותינו ורבותיהם ורבני רבני רבותיהם של רבותינו הובילו מאחד לשני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וכולי, ומסרו לתנאים ולאמוראים ולראשונים ולאחרונים ולאחרוני אחרונים ולראשי הישיבות ולפוסקי דורנו. אם המסורת הזאת הייתה תופסת תפנית לפני 500 שנה, כי מישהו לא מסר למישהו אלא חידש משהו חדש, לא היה עם יהודי. היינו קט, היינו שבטים, היינו דומים, קהילות. לא היינו העם היהודי. העם היהודי נשמר בזכות הדבר הזה שנקרא מסורת. כל נושא השקפתי, כלל ברזל, כל נושא השקפתי, השאלה היא לא מה אנחנו עושים, אוקיי, מה אתה אומר, נו? אז יש מלחמה, אז מה אנחנו צריכים לעשות? זה עוד עניין. כל נושא השקפתי צריך להימדד בראי הבטון היצוק שנמסר לנו מדורי דורות. כל מי שעושה אחרת, כל מי שמתבסס על רגשות, על תחושות בטן, על מה נראה לו, על מה מתאים לו, זאת לא היהדות. זה יכול להיות טוב, לפעמים גם זה נשמע טוב, זה שובה לב, זה מקסים, אבל זאת לא היהדות. היהודי האותנטי זה אותו אחד שלא שינה את לבושו, את לשונו, את שמו, את הנהגתו והשקפתו, גם כשהדברים בפועל השתנו עמוק עמוק באמת, באמת המהות לא השתנתה. התפורה השתנתה, האווירה שונה קצת, השפה התחדשה אולי, אנשים אחרים, כלים אחרים, טכניקות אחרות, המהות, האמת, לא משתנה. אין בלתה. אז תגיד אותה במילים של היום. תסתכל עליה בעיניים העדכניות של עכשיו, אין בעיה. אבל זו אותה מהות. ולכן, אני רוצה לסכם ומיד לפתוח את קווי הטלפון ולשמוע מה מאזינים שלנו אומרים על הדיון הזה, אבל לסכם את מה שלמדנו עד עכשיו. כולם עוסקים בזה עכשיו. אז מה תפקידנו? מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו? אנחנו כאן, אנחנו שם. מה אנחנו עושים בעת הזאת? ולאן אנחנו פונים? האם הלב שלנו פה, הלב שלנו שם? אנחנו צריכים יותר להשתלב, יותר להתגייס, יותר לתת. לא, אנחנו צריכים יותר ללמוד. אנחנו צריכים גם וגם. לא, אז כל בחור יאמץ חייל, וכל אחד יאמץ ההוא. כל מיני יוזמות. שמעתי אחד גם אומר שכל ישיבה תאמץ איזה גדוד, חטיבה. פונוביץ' יאמצו את הצנחנים, חברון יאמצו את גולני. מי שאומר את זה לא מבין במשמעות של תפילה גם בכלל, של המושג הזה שנקרא תפילה. למה שעל חיילי גולני התפללו רק 1,000 בחורים? ולא כל העולם היהודי. תפילה היא לא פר נפש. זה לא מכסה. זה בדיוק הרעיון. אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה מאוד מאוד פשטנית וחיצונית. יש חייל מולו יהיה בחור. זה להקטין בכוחה של התפילה. מי שחושב שתפילה זה פר בן אדם, כל אחד יתפלל על מישהו, לא מבין, לא הבין עדיין מה זה המשמעות של תפילה. יש אישה אחת שיכולה להתפלל מעומק הלב בדמעות שליש, והיא מצילה את כל עם ישראל, 8 מיליון איש. לא איזה אחד, זה לא עובד ככה, זה לא כמותי. אז אם כולם מתפללים על כולם, העוצמה היא פי כמה וכמה מאשר שזה על זה. אז איך מסתכלים על כל הדברים האלה? התשובה היא, לא משנה איך תסתכל. לא משנה לאיזה מסקנה תגיע גם. כל אחד שישאל את הרב שלו לאיזה מסקנה הוא רוצה להגיע. אבל התשובה האמיתית היא, תדון בזה בכלים הנכונים. אל תביא מעצמך. ולכן מה אני חושב על התקופה הזאת? זה שאני לא יודע. שאני לא חושב. שאני קטן בשביל להכריע על זה. אני מסתכל מה אמרו רבותינו. מרן הרב שך, מרן הרב עובד יוסף. ממש בדורות האחרונים, אני לא מדבר עכשיו על הרמב"ן ועל רש"י. אני מדבר על הדורות האחרונים, בזמן מלחמה, כאן, במצאותנו, במדינת ישראל, בארץ ישראל, אחרי הקמת המדינה. ואיך הם הסתכלו על זה? בחרדה, בהבנה שאם יש מלחמה זה בגללנו. לא בהלקעת השני, הוא השם, זה עשה, אלה מחללי שבת, אלה עשו ככה, אלה עשו ככה. לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אנשים שלא מכירים אותו. הוא מדבר עם מי שמכיר אותו. ומי מכיר אותו הכי טוב? זה שמתפלל 3 פעמים ביום. אז איתו הוא מדבר, ממנו הוא מבקש להשתנות, להתאפס, להתעורר. לאן לוקחים התעוררות כזו? להתנדבות? לתרום בורקסים, לתרום כסדות, זה נחמד. או שלוקחים התעוררות כזו לשינוי מהותי של החיים. להגיד איך אני יכול להמשיך בשגרה כשכל יום אנשים פה יושבים שבעה? איך אני יכול להמשיך בשגרה שעשרות אלפים נלחמים עכשיו וחייהם מוטלים בסכנה קיומית? אז אני צריך לשנות את השגרה. האם שינוי השגרה הוא על פי הרגש? אז בוא נלך לעזור, בוא נתרום, בוא נשתלב, בוא ניתן. או שהוא על פי הבטון, היצוק, האמת, שאין בלתה. לא זה מה שבורא עולם מצפה ממך. בורא עולם מצפה ממך, דווקא ממך, כי אתה מכיר אותו כבר, ואתה כבר נמצא בישיבה, ואתה כבר נמצא בבית הכנסת 3 פעמים ביום. אתה יודע לקרוא כתב רש"י. ממך הוא מצפה לקחת את כל הידע הזה שיש לך ולעשות איתו יותר. מפלוני אחר הוא מצפה למשהו אחר. זה מה שאומר הרמח"ל. כל אחד קיבל את התנאים והנתונים שמתאימים בדיוק לו. ואת זה צריך לנצל למקסימום האפשרי. אני בצומת דרכים. האם אני אלך לבחור בלעשות דברים פיזיים? האם אני אעשה דברים אחרי הרגש? האם אני צריך להיסחף עכשיו בהתלהבות? כולם מסתערים, בוא נלך גם. או שצריך לומר, לא, 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 לא. מה לי יגידו? מה ממני מצפים? אותי הביאו למקום X. אני נולדתי למשפחה של בני תורה. למדתי בישיבות. ראיתי ראשי ישיבות. למדתי אחרי זה את זה וקיבלתי, הבנתי. אני מתפלל כבר. אז מה הכלים, מה הידע שיש לי, מה מצפים ממני באופן אישי? זאת ההסתכלות על הדברים. ומי שיקרא ויראה, אין לי באמת זמן פה עכשיו לקרוא, זה דברים ארוכים, אבל כל ראשי הישיבות, המשגיחים בדור האחרון, כולם בחרדה מדברים שאנחנו צריכים להתפלל כל מילה בכוונה בתקופה הזאת. ושהכוח האדיר כדי לנצח במלחמה זה בפה. זה במה שיוצא לנו המילים מהפה. וכדי לזכות בניסים גדולים, אנחנו צריכים לעשות דברים גדולים. והדברים הגדולים זה מי שלמד שעה, ילמד שעתיים. מי שלמד 3 שעות, ילמד 4 שעות. מי שקיבל על עצמו דבר מסוים, יקבל על עצמו דבר נוסף. זה הרעיון. קפה הטלפון שלנו. לכל מי שרוצה לדבר איתנו בנושא הזה. להביא מקורות, להגיד את דעתו, מוזמן, אנחנו אחרי השעה 12, נעסוק פה, כמו שאמרתי, בדיון הלכתי מאוד מעניין, אתם מוזמנים להישאר להזין, יהיה כאן לצידי חברותה מהקהילה שלנו, הרב חיים זאפרני, ונעסוק בנושאים אקטואליים, הלכתיים, מעניינים, ולמי שרוצה לדבר איתנו כאן בשידור, המספר הוא 03, 500 03-593-93-93 מאזין, מאזינה, מי שרוצה להוסיף, לומר, אנחנו נשמח גם לשמוע מקורות, דברים שראיתם, קראתם, שמעתם, דברים שאתם חושבים, שנראה לכם, שמתאים עכשיו, שעוסקים בסוגיה הזאת שאלינו, אז נשמח בהחלט לדבר ולשמוע, ובין לבין, שיהיה זמן, נביא פה באמת ציטוטים מתוך דברי רבותינו, זכר צדיקים לברכה. הפסקה קצרה וממשיכים.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, אז אנחנו ממשיכים. מספר הטלפון שלנו כאן, כמו שאמרתי, 03-593-93. מאזינים שיש להם וואטסאפ ורוצים לשלוח הודעה כתובה, שולחים למספר 055-333-93-93. אפשר לשלוח גם הודעה לשידור באתר כל חי, מגיע אלינו כאן אל המייל. ויש כאלה מאזינים שאין להם לא את זה ולא את זה ולא את זה, אז עוד כמה דקות אנחנו ניתן לכם מייל, כתובת מייל ישירות ייעודית שאפשר לכתוב גם לשם. מאזינים איתנו על קו הטלפון, שלום למאזין הראשון.
שלום, ערב טוב הרב,
מה שלומך? קודם כל אני לא רב, אז בוא לא נתחיל עם זה, כי אז כל הבאים אחריך יגידו הרב, ואז ישתרש הדבר בטעות. אז לי קוראים אבי, לך איך קוראים?
אבי,
ישי,
כן.
ישי, מצוין.
ישי,
כן. שלום, ערב טוב מבורך, בבקשה.
אני חייב להיות הכי, גילוי נאות, יש לי בן שמשרת בעזה, ובן נוסף שמשרת גם בישיבת דברות, שתם בישיבה, שתם עובדים את עובדים את העבודה שלהם, והם מסתיקה נותנים את הכל למען עם ישראל, וגם שם עובדים קידוש עם שמיים.
אז שאלה ראשונה לי, שייקה, מה עשית בחיים?
השאלה הראשונה היא, אם האבי, או השיטה והגישה היא יותר, לדעתי, הרבה יותר נכון, שמי שיכול ורוצה לתרום וחושב שזה חשוב, והוא עושה את זה לא על חשבון הלימוד תורה, אז לא לפסול את זה, אלא לקבל אותו, כי החיבור הזה והאהבה מתבטאת דרך עצייה. מחשבה, דיבור, יוצר מעשה טוב. ואי אפשר רק, לדעתי, כן, דעתי האישית, כשאדם לא עוסק בחסד, אז הוא לא עוסק בבנייה של עולם. אם אדם יעסוק רק בתורה זה טוב, אבל אם הוא לא ירד לשטח ולא יאהב את עם ישראל, ולא יאהב את המשפחה שלו ואת הקרובים שלו, גם אם הם לא, כל היום עושים לומדים תורה, הם עכשיו מחזיקים ומחזיקים גבולות ועובדים מול אויב אכזר שהוא משותף לכולם, אז אנחנו צריכים לשאת, זה נציאה בנטל לצורך העניין, כן, לבוא, לעשות על האש, להביא את הבורקסים ולחבק ולהתחבק, וזה יכול ליצור רושם גדול בשמיים. האם לפסול את זה, זה נראה לי טעות, נראה לי.
אז טוב שאתה אומר את הדברים.
כמובן הוא הדבר הכי עליון, שהוא קודש קודשים.
יופי.
זה קודש קודשים. הבן שלי בישיבת הסדר עזב.
שייקה היקר, מי שלא נמצא עכשיו,
הוא הולך נלחם בשם השם, כי גם דוד וגם שמואל וכולם נלחמו בשם השם, הם לא נלחמים כי הם רוצים סתם להילחם, כי הם מגיעים,
שייקה היקר,
שהתורה מגנה ומצלה, אבל גם בסוף אנחנו צריכים לשמור על על העם שלנו ועל התורה שלנו, גם באמצעות, מה לעשות, לשמור.
יפה. אז קודם כל אין בינינו שום ויכוח, מסכים עם כל מילה שאתה אומר, ממש עם כל מילה, ואני רוצה גם להוסיף ולחדד על מה שאתה אומר. שמי שנמצא עכשיו בתוך ישיבה, ולומד מהבוקר עד הערב, ומתחזק בלימוד, ומקבל על עצמו ללמוד יותר, וללמוד בתעני דיבור, ולכוון יותר בתפילה, הוא נמצא בדרגה הגבוהה ביותר, כי הוא בבת אחת יכול להגן על אלפי חיילים, לא על אחד, לא על שניים, לא על איזה יישוב אחד קטן, על כל העם, בכוחו להגן על כלל עם ישראל. מי שלא נמצא שם, ויש לו שעות פנויות ביום, מה תפקידו בזמן הזה? ללכת ולהתנהל כשגרה? לעשות עסקים? לא יודע מה לעשות? ודאי שלא. תפקידו להירתם ולתת, ואם הוא צריך ללכת לשטח ולבשל לחיילים אוכל, שיעשה את זה. ואם הוא צריך ללכת לתרום מכספו, שיתרום מכספו. ואם הוא צריך ללכת להתאמץ ולהושיט יד, שיושיט יד. אבל מה עם סדרי עדיפויות, שייקה? אם אני מסדר את הכל בטבלה, ואני כותב 1, 2, 3, 4, 5, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? שואל את המשנה. התשובה היא לא. אלא מה? בשעה שישראל משעבדים את הלב שלהם כלפי מעלה, אז מיד הם מנצחים, הכוח שלהם גובר. אז מי שנמצא שם, הוא נותן את הכוח לאותו חייל, לא משנה מי החייל, אם זה הבן שלך, או חייל קיבוצניק שמעולם לא קרא פסוק אחד בתורה, זה לא רלוונטי, יש לו נשמה יהודית, והוא נלחם למען עם ישראל, והם בדרגה שווה. זה לא כי זה למד בישיבת הסדר והוא גם חייל, אז הוא הרבה יותר חייל קדוש מהחייל ההוא. שניהם באותה סכנה, שניהם נלחמים באותו דבר. זה שלמד תורה יודע למה הוא נלחם, מבין את ההסתכלות על זה אחרת, זה בסדר. אבל מי שלא נמצא בישיבה, בטח שילך לעשות דברים, בטח שיעשה חסד. אמו אנוכי בצרה, אפשר להתעלם מזה? מה, אנחנו פה חיים באיזה ענן? אנחנו בתוך עם ישראל. אבל כשאנחנו שומעים כל היום על התנדבויות ונתינה לחיילים ובישולים לחיילים, זה הכל בסדר, זה מצוין. אבל יושב בחור ישיבה ואומר, רגע, אז אולי אני צריך לסגור את הגמרא. אז אולי עכשיו אני יוצא מהסדר בישיבה ואני הולך לעשות על האש בצהלים. והתשובה היא חס ושלום. כי אתה בן אדם אחד שתעשה 100 מנות על האש. כשאתה לומד תורה בישיבה אתה מציל 100,000 איש, לא אחד. וזה ההסתכלות, זה הכל. זה מה שאמרו רבותינו בכל הדורות. ולכן בתוך הישיבה דיברו אל בני הישיבה בשפה הזאת, ולאנשים שנמצאים מחוץ לישיבה יש להם את התפקידים שלהם. זה ציטטתי דברי הרמח"ל, לכל אחד יש את השליחות שלו בעולם. אי אפשר שאחד ישפיע על השני ויאמר לו, אתה בשליחות שלך טועה, אתה צריך לעשות את מה שאני עושה. לא, 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 לא. אתה תעשה את מה שאתה צריך, אני אעשה את מה שאני צריך, ההוא יעשה את מה שהוא צריך. זה עם ישראל, זה המרקם, זה 12 השבטים.
כן,
מעולה.
זה יותר משודד ככה, אבל אני חושב שככה.
כן, אני רק הצגתי את השאלות, עכשיו המאזינים נותנים לנו את ההסברים ואת ההערות שלהם. אז תודה רבה שנתת לנו כאן ככה דחיפה. שייקה, רגע, 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 רגע. מה השם של הבן שלך? שם האמא שלו? מה אתה ככה בורח?
אני עכשיו רגש. אני אליהו בן ישראל, בן שי לפי השם, או בן אביטל. ויש לי בן חייל גם בישיבה שגם בשעה הזאת לומד. הם שניהם חיילים מבחינתי.
ומה שמו?
זה שעובד בישיבה הוא חייל, השני זה דניאל, שלמה בן שי ובן אביטל, לראשון זה אליאב ישראל.
אז הנה, אמרת את שמותיהם של אליאב ישראל ושל דניאל שלמה, איזה שמות. בני אביטל, שם האמא, הולכים אחרי האמא לתפילה, הולכים אחרי האמא, שעולים לתורה, אז יש מחלוקת, יש אשכנזים ספרדים, להבדיל בין חיים לחיים, אחרי שנפטרים, כן, אבל עכשיו הולכים אחרי האמא. אז אנחנו מתפללים להצלחתו של אליאב ישראל בן אביטל ודניאל שלמה בן אביטל, שיהיו בריאים, שיחזרו שלמים, בריאים, שמחים עם כל החיילים, שינצחו ניצחון מוחץ את כל האויבים שלנו. בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה רבה רבה,
שלום. אנחנו עם המאזין הבא, שלום וברכה.
הלו.
כן, שלום לך.
שלום.
ערב טוב.
שלום, מדבר ראובן, ערב טוב.
כן, ראובן.
הלו.
ראובן, שומעים אותך, כן.
כן, רציתי להגיד בנקודה הזאת מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו במצב הזה. כמו כשאנחנו בוכים באותה שפה, כמו שאנחנו צוחקים באותה שפה, כמו שאנחנו אוהבים באותה שפה, ככה צריך להתנהג עכשיו. אהבת חינם. ברגע שיהיה אהבת חינם זה לא קשור אם למדת תורה, לא למדת תורה, מקיים מצוות, לא מקיים מצוות. יש אהבת חינם. עכשיו כולם באהבת חינם, צריכה להיות אהבת חינם בין כולם, וככה ננצח. וגם
מה זה סותר? מה זה סותר? רק לא, ננסה להבין את דבריך, ראובן היקר.
זה סותר, יפה. שאתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו שומבים, מתפללים ולומדים, והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו.
נכון.
אז אבי, אנחנו ביקשנו על נפשנו עוד מאלול, התפללנו על כל עם ישראל, ראש השנה התפללנו על כל עם ישראל, יום כיפור כולם צמו, שמחת תורה, יושנה רבה לא, 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 לא עצמנו עין, ואנחנו עשינו את העבודה כבר לפני כן.
אז הנה, אז אני רוצה...
מה שהם לא עשו, אז אני רוצה... מה שהם לא עשו...
אז אני רוצה לחדש לך, ראובן. אני רוצה...
בסדר, זה לא קודם לשבור. אבל עכשיו...
אני רוצה לחדש לך, ראובן. אני רוצה לחדש לך.
כן.
שאנחנו ישבנו בחודש אלול, והתחזקנו ואמרנו סליחות, והיה פה הפגנות בחוץ, הרפורמה, אתה זוכר?
כן.
ודאי. אז מה אנחנו אמרנו? הם הורסים טעם, מפלגים, מסיתים, השמאל. הם. תראה מה הם עושים, לא מתביישים, הם מפרקים את המדינה, הם משתמטים, הם מסרבים פקודה. אתה זוכר את כל הדיבורים האלה?
נכון, גם הם הפריעו לאנשים אחרים להתפלל ולהגזור...
הפריעו הכל, אבל אנחנו היינו מושלמים. הם היו הבעיה. לא. אולי זאת הייתה הבעיה, רובן.
אין לנו את העניין הזה לא לאהוב כל יהודי. אנחנו אוהבים כל יהודי. ואני בא ממשפחה
ולכן בא הקדוש ברוך הוא ומדבר עם עם ישראל ואומר לעם ישראל, רבותיי, להתאחד. וכשאתה רואה, כשאתה רואה מישהו,
נכון,
כשאתה רואה צרה, תקיע על החזה של עצמך, תגיד, אשמנו, בגדנו, איפה אני? אני צריך להסתכל על עצמי, לבחון את עצמי. אני לא צריך להטיף לאחרים, לא מה הוא עשה ולא מה הוא עשה ולא איך הוא התנהג.
מה קשור להטיף לאחרים? שיהיה אהבת חינם בין כולם.
מצוין, הפוך. מי שמטיף לאחרים, הוא מביא שנאת חינם. מי שאומר, תשמע, הם התפללו, הפריעו לתפילות יום כיפור, הוא מטיף לאחרים. עזוב אותו.
לא, עכשיו אני לא בנקודה הזאת של הפריעו לי ביום הכיפורים. אני בנקודה הזאת שעכשיו, אנחנו מצידנו, אנחנו אוהבים את כל עם ישראל, ואנחנו מושיטים יד לאהבה, לאהבת חינם. מי שלא מושיט יד לאהבת חינם, אז זה בעיה. זה לא צריך ללמוד תורה. כמו שאתה בוכה, כולם בוכים באותה שפה, וכולם צוחקים באותה שפה. כך גם האהבה היא באותה שפה.
אין בעיה, לאהוב את כל... אהבת ישראל, ודאי.
לא אהבת ישראל, אהבת חינם זה אהבה בין כל ישראל.
מה ההבדל בין אהבת ישראל לאהבת חינם?
אהבת ישראל, אתה אוהב את עם ישראל איך ש... אהבת ישראל זה משהו אחר, ואהבת חינם זה בינינו. בינינו, בין האלה ששומרים מצוות או לא שומרים מצוות.
אהבת חינם היא לגבי כל יהודי, ואהבת ישראל היא לגבי כל יהודי, וזה לא משנה אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות, אם הוא בשוגג, במזיד, יודע, לא יודע, למד תורה בינקותו, לא למד תורה. אהבת ישראל זה לאהוב כל יהודי באשר הוא, וללמד על כל אחד זכות, ולנסות להאיר באלף לכל אחד בדרכי נועם, ולבוא ממקום טוב לכל אחד. וכל הדבר הזה מגיע מתוך עוצמת התורה הקדושה. בלי התורה לא היה לנו לא אהבה ולא חינם ולא שפה אחת, ולא צוחקים ביחד ולא בוכים ביחד. התורה היא המקור, היא המקור לכל הדבר הזה. היא היסוד להוציא החוצה אהבה לכלל ישראל, זה רק בא מכוח התורה הקדושה. שם נמצאת אהבה אמיתית לעם ישראל, ומי שסופג מהתורה יוצא וגודל חוצה ואוהב כל אחד וכל יהודי. אבל מי שלא נמצא בתורה, רק נמצא במחלוקות, נמצא בשנאה, נמצא ברע, נמצא בשחור, זה הסיפור. תודה רבה ראובן. נעלם לנו ראובן. אוקיי, יש לנו עוד מאזין על הקו. שלום מאזינה, כן, שלום, ערב טוב. שלום וברכה למאזינה שאיתנו, שלום. יש איזה תקלה, אומרים לי, בקווים, אז מכילה גם ראובן שלא הצלחנו לסיים את השיחה כראוי. כבר נשמע את המאזינה שנמצאת איתנו על הקו. ו... טוב, אז תוך כדי אני רק ככה קורא פה כמה ציטוטים מתוך הדברים ש... הבאנו כאן מגדולי ישראל. לצד התפילה והתחנונים לבורא עולם, אנחנו צריכים להודות על הניסים המתנהלים ומתרחשים בכל רגע. היה נס שצבאות הערבים לא הגיעו לתל אביב תוך 24 שעות, כי מצרים, סוריה ועיראק הטילו למערכה 5,000 טנקים היה זה נס ממש שכוחות משוריינים אלה נכשלו מלהגיע לתל אביב תוך 24 שעות. למה? כי זכינו שהתקבלו התפילות שלנו והייתה ישועה לחיילים. ואלו שמסרו נפשם נמצאים במקום עליון שאין לנו לתאר ולשער. זה אומר מרן רבי יחזקאל אברמסקי, כן? בישיבת פונוביץ'. המאזינה איתנו, תסודר? כן, שלום, ערב טוב.
הלו, כן.
כן.
ערב טוב, שלום, מדברת חנה מירושלים. אני רציתי לקרוא קטע קטן מאוד, שהרבי מלובביץ' היה הראשון שהוא תמיד התייחס גם לכל עם ישראל, כמובן, שומרים ולא שומרים תורה, וגם לחיילים. זה חוברת שהיא התפילין, חוברת לשמירה על חיילי צהל.
כן.
וזה רק הרבי בזמנו, שלא כולם התייחסו. היום זה שונה, יש שוני ממש מוחלט בין הזמנים מהם במלחמות הקודמות לבין מה שעכשיו קורה. ברוך השם, שינוי ממש לטובה הכל. עכשיו, הנחת תפילין גם למי שלא מקיים שאר המצוות, אומר הרבי, לא מקיים, הוא לא אומר אף פעם חילוני, הוא לא מרשה להגיד את המילה, שלא מקיים שאר המצוות. אומר הרבי, תכתוב לבנך, כנראה שאבא, כלשהו דיבר עם הרבי, כתב לרבי, מר שיחיה, שמהר ככל האפשר, שיהיה זהיר להניח תפילין. כלומר, הוא משלב פה צבא עם כלי נשק, ועם תפילין, שזה הנשק הרוחני, בוודאי. ובכל יום, שיניח תפילין בכל יום, מובן שחוץ משבת ביום טוב. ואם אינו יכול להניחם בבוקר, שיניח במשך היום, מזרחת החמה ועד שקיעתה, תסביר לו במכתבך שהנחת תפילין הינה מצווה בפני עצמה, ולכן לא נוגע לעניין זה איכן הוא עומד בקיום שאר המצוות. כלומר, במילים אחרות, מה שאנחנו אומרים היום, אין חילוני, לא חילוני, לא משנה. יניח תפילין, וזה לא יחשב לו כאילו כן, דתי.
זה דבר ידוע, שליחותו הגדולה של הרבי מלובביץ' ואלפי השליחים בכל העולם, מתלמידיו הרבים, שמוסרים נפש על הנושא הזה של להניח תפילין לכל יהודי. אז זה דברים בהחלט ידועים וישר כוח שאת מעוררת את העניין הזה.
אבל לא רק זה, אומר לו ככה, הסגולה, למה אנשים יגידו אני לא דתי, אני זה אומר לו, הסגולה של מצווה זו, הנחת תפילין, הינה אריכות ימים לחזור הביתה בריא ושלם. עכשיו מצורף בזה גם מכתב באנגלית לבנך שיחיה עם כל קורא, מחותני, חותני הרבי הרייץ, הרבי הקודם אבא של אשתו, של הרבי, כבוד קדושת אדמור, ששלח בזמנו לחיילים בצבא. זה דבר אבל צריך לשים לב, שמעולם אף אחד, אף רב או אדמור קודם, לא התייחס לאנשי צבא בכלל שלנו, או לצבא שלנו, ובכלל היה...
לא, אבל אני חושב שגם לא... מה שמצוטט מתקופת הרייץ, לא מדובר על הצבא שלנו כאן, הצבא ישראלי, לדעתי מדובר גם על מלחמת העולם השנייה, או על רוסיה, או על מקומות שבהם היו גם חיילים יהודים בצבאות אחרים, אבל זה לא סותר, לזה התייחסו גם מרן החפץ חיים, בעריכות אל העניין הזה, ועוד ועוד מגדולי רבותינו, וזה לא סותר, חייל באשר הוא, חייל יהודי שנמצא בסכנה, אנחנו צריכים להתפלל ולעשות הכל, שיהיה לו זכויות, ואם הוא ירניח תפילין עד רבה, יהיה לו זכות ומצווה גדולה, והדברים ברורים וידועים. תודה רבה למאזינה. אין לנו עוד הרבה זמן, מי איתנו?
שלום,
דוד, שלום, כן, בבקשה.
שלום, לילה טוב. קודם כל, ראשית, רציתי להודות על התוכנית, באמת תוכנית מדהימה וחשובה. דבר נוסף, כפי שאנחנו בעצם יודעים שתמיד אומרים תורה מגנה ומצלה, ובעצם כעת היא כביכול, ראינו שהיא לא הצילה כמו שבאמת למדנו והתפללנו.
חלילה,
וכיבינו.
חלילה, חלילה. חלילה וחס.
לא, אני רק אסיים. לא שהיא לא... ודאי שהיא...
לך תדע מה היה קורה בשמחת תורה... לך תדע מה היה קורה בשמחת תורה אם לא היה את החיילים שמנעו את המשך הטבח הזה לכל הארץ, כמובן, ואם לא היה לומדי תורה, ואם אנשים בשמחת תורה לא היו מחזיקים בספר תורה וצועקים השם מלך, השם מלך, לך תדע אם הם לא היו מגיעים לאשדוד.
נכון, אבל אני חשוב לי להדגיש ולומר שכביכול, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את הכי טוב, אבל לא תמיד אנחנו צריכים לזכור שיכלנו לעשות היותר טוב, כי אם קרה משהו, זה קשור גם אלינו. לא קשור למחדל צבאי.
ודאי, ודאי. כן, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אלינו.
זהו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כמו שאומרים, אבל בדבר נוסף שחשוב לי גם להדגיש, שגם כשאברך ובחור ישיבה, שלא צריכים כל כך להתייחס לשיח המפלג הזה, כי בכל באמת, כל, האדם שהוא בטוח בצדקת דרכו, הוא לא צריך עכשיו לתרץ את עצמו. יש לנו, ברוך השם, את הרדיו כל חי, שיודעים איך להעביר את זה להמון עם, אבל בשיח הציבורי, שבמקומות שעדיין נמצא בערים מעורבות, להאמין בצדקת הדרך שלו, ולא להתבייש, לעמוד בגב זקוף, להגיד, כן, אני, כמו שהחייל הזה מגן בעזה, אני בלימוד תורה שלי, מגן על החיילים.
חד משמעית. כן, ישר כוח, אתה מחזק פה נקודה מאוד מאוד חשובה, להיות חזק וגאה בצדקת הדרך, מסורת של 3,000 שנה שאתה זכית להמשיך ולהוביל. ישר כוח גדול על הדברים כאן. תודה רבה, בשורות טובות. נספר לכם שמיד אחרי יומן חצות קצר שישודר ב-12, סוגיה הלכתית מרתקת, מעניינת, בכלל מי שמתעסק ומתעניין בדברים האלה, כדאי לו מאוד להישאר. עם כל המקורות, עם כל מהראשונים והאחרונים וגמרות וחזל, על המחשבה, על המהות, על כל הנושא הזה שקשור כמובן למלחמה ולנושאים האקטואליים שלנו. הייתי כאן חברותה, נדבר ביחד. אתם מוזמנים להישאר ולהאזין. תודה לנתי שולמן על ההפקה, פרחס בינדר הטכנאי. יומן חצות קצר ואנחנו שווים מיד. לילה טוב.
מיד אחרי החדשות חוזרים לסדר רביעי עם אבי ממרן. חיים